ערב טוב, שמח להתחיל את השיעור על קב. מזמור קב הוא אחד מהמזמורים המרתקים והמאתגרים. יש שם רכבת הרים, בלועזית a roller coaster, מבחינת התוכן ומבחינת האוריינטציה המנטלית, בין חורבן לתקווה, לייאוש ואמונה. ובעיניי זה מזמור שמאוד מאוד מתאים. א', הוא מאוד מעניין מבחינת המבנה שלו, מבנת המסר שלו, והמזמור מאוד מאוד מעניין מבחינת הרלוונטיות לדורנו, שאנחנו באמת כולנו חיים ברולר קורסטר, בין תקווה, בין פחד, בין שכול, והרבה כאב, ואני חושב שפה המקרא נותן דוגמה מרתקת בצורה יוצאת מן הכלל, ואני שמח להראות לכם, לנסות להראות לכם את הנושא של השיעור הזה. כרגיל, את מוקדש לחיילינו, לזכר הנופלים ולרפואת הפצועים ולשחרור השבויים. הכרנו את הרצף בין קוף א' לקוף ה', בעצם לא רק קוף ה', אלא עד לקוף ד', סליחה, פה אני צריך להגיד לקוף ד', וזה זורם הלאה לקוף ה', ואב ז', ואב ועד ז', בתחילת הספר החמישי, בנוי לתלפיות. בהקשר של שיקום מהחורבן ולתקווה ולחזון הנבואי ולייאוש ולתקווה של בני עבדיך, וזרעם לפניך ייקון, הפסוק האחרון, אני שמח להודיע שנולד לנו נכד חמוד וקטן, וכפי שאתם רואים פה בתמונה בצד ימין, אדמוני יפה עיניים כדוד המלך. אני רוצה לחזור בכמה דקות, שתי דקות ממש, על המבנה של כל הספר. אחד מהשאיפות שלי זה לזהות את כל המבנה של ספר תהילים על ידי חמישה מזמורים, חמש דוגמאות. אנחנו למדנו את צדי ב', וברוך השם נגררנו לכל הספר הרביעי, כי הוא זורם כמקשה אחת. והוא מתכתב עם אחד מהמזמורים של החורבן, ספר שלישי, 17 מזמורים של הידרדרות ו-17 מזמורים של שיקום. ויש ניסוח אחד חד שמתעד את החורבן, ואותו ניסוח בזמן השיקום משתקם. רמזתי לזה פעם אחרונה, ואני רוצה לחזור על זה. אנחנו מתמקדים בספר הזה לאורך השיעורים האלה, ועסקנו בחלק הראשון, עד צדי ד' עם מזמורים של קבלת שבת, והתחלנו לעסוק בקוף א', ואנחנו במסלול הזה של קוף א', קוף ב', שהם שני מזמורים קשורים, כפי שאני רוצה להראות היום, ולהתמקד על קוף ב', וזה זורם ממש יפה לקוף ג' והלאה. וראינו את דברי חז"ל שצריכים לדרוש לעצמו, ואז ניסיתי לעשות את זה. ניסיתי להראות פה פעם אחרונה מבחינה פורמלית, שהמזמורים האלה, קוף א' וקוף ב', עוסקים במלכות דוד, בבניין ירושלים, בשיקום העיר, של המלך ושל הבן אדם הפשוט. ודוד המלך ממשיך לדוד, כחול, קוף א' וקוף ג' מיוחס לדוד, והוא פורץ החוצה לברכי נפשי את השם, ובסוף ברכו השם, ברכו השם, ברכו השם, ברכי נפשי את השם, וגם קוף ד' ברכי נפשי את השם, ומתחילים שירי הללויה. קוף ד' מסיים בהללויה, קוף ה' פותח בהודו ומסיים בהללויה, קוף ו' פותח בהללויה, חותם בהללויה, וזה פותח בהודו, ויש פה מבנה מאוד יפה של הודו והללויה משתלבים ביחד, זה פורמלית, ועכשיו נראה את התוכן. רציתי להראות שקוף ד' וקוף ה' ממש קשורים, למרות שזה עוסק בבריאת העולם, וזה בבניין ארץ ישראל וקיבוץ גלויות, והמקבילה היא מובהקת, שהשורש שיר, זמר, שיח ושמחה חוזרים בדיוק באותו סדר פה בגוף ראשון, ראשון יחיד ופה בגוף שני רבים, כדי להמשיך את הרעיון, וזה אחד מהטכניקות. עסקנו בקוף ב', בקוף א', לפני שבוע, מזמור קטן, ועכשיו אנחנו ממשיכים לראות את מזמור קוף ב'. והייתה מקבילה אחת שלפני שבוע לא הספקתי, ובכוונה, כי אני רוצה להסתכל על המזמור, מה קורה בסוף המזמור. ראינו שדוד אומר לדוד, הוא חוזר, ייחוס לדוד, חוזר אחרי 11 מזמורים של הספר הרביעי, תפילה למשה, בלי ייחוס נוסף, והוא מדבר על החסד שהוא רוצה לבנות בקרב ביתו, עם המשרתים שלו, מי שישב איתו, והוא אומר בסוף, לבקרים עצמית כל רשעי ארץ, להחריט מעיר השם כל פועלי אוון. ואנחנו שומעים שדוד מתכנן, עם כל מה שהוא עושה בקרב ביתו, להגיע למצב שהערכים שלו והערכים בקרב ביתו יפוצו החוצה. והם יפוצו החוצה לעיר השם. יש שם רשעי ארץ ויש שם פועלי אוון, הוא רוצה להחריט אותם. אז מה קורה? מה קורה עם זה? איך זה יתקיים? וזה המזמור לא מספר לנו. המזמור לא מפרט את זה. המזמור רק אומר שהוא רוצה לעשות משהו עם עיר השם. אנחנו לא יודעים מה, אבל התיאור של עיר השם הוא, זה להחריט משם פועלי אוון. והנה יש מקבילה אחת, שבכוונה לא הספקתי לפני שבוע להציג, זאת המקבילה הזאת, שהמושג עיר השם מופיע בתנ״ך 3 פעמים ותו לא. ואני חושב שזאת תורה, זה כאילו גילוי מילטה, 3 פעמים מופיע המושג עיר השם, בואו נבדוק איפה זה. והמושג עיר השם מופיע בתנ״ך בישעיהו, בתיאורי הגאולה של ישעיהו, המכונה ישעיהו השלישי, אחרי הצהרת כורש, ישעיהו הראשון זה ישעיהו בן אמוץ בימי מלכות בית ראשון, וישעיהו השני ממשיך את המסורת ואת המסרים ואת הנבואה ואת החזון גם בימי בית שני. ושם נאמר, והלכו אלייך שכוח בני מענייך, והשתחוו על כפות רגלייך כל מנעצייך, וקראו לך עיר השם ציון קדוש ישראל. ירושלים תיקרא ציון, והיא נקראת עיר השם. נוכחות השם, שכינת השם, השפעת השם על העולם והנהגת השם על כל העולם, תתגלה בירושלים. ומי יזהה את זה? מענייך ומנעצייך. בני מעייך ומנעצייך. והנה בספר תהילים כאילו תגובה, אני לא עוסק בשאלה מי קדם למי, מי לקח ממי, על זה אפשר להגיד את הכל נכון וההפך אולי גם נכון, אבל אני רוצה לקרוא את הספרות as is, המכונה סינקרון. ואני רואה שבתהילים ממח מזמור של בני קורח, גם שם מתואר כאשר שמענו כן ראינו בעיר השם צבאות, בעיר אלוקינו, אלוהים יכונניה עד עולם סלע. ושם מדובר על תשבר אוניות תרשיש, עמים שבאים לתקוף אותנו, הם ייפלו. והמזמור שלנו מתאר שדוד שחוזר בספר הרביעי, הוא נזכר פה לראשונה, לבקרים עצמית כל רשעי ארץ, להחריט מעיר השם כל פועלי אוון. ומה קורה במזמור הבא? המזמור הבא, קוף ב', נותן תיאור מלא מה תהיה הדמות של ירושלים, מי יהיו המבקרים שלה ואיזה חזון יתקיים בה בירושלים. ואכן, מדובר שכל העמים באים לשם. לא מענייך, לא מנעצייך, אלא כל העמים. לא מתואר שעמים הם רעים, טובים, מסתם אין סיבה לחשוב שהם רעים. כולם יבואו לעבוד את השם בירושלים. אז יוצא דבר מאוד מעניין. סיימנו את קוף א' עם איזה פרומו של מה יקרה בירושלים, הכרתת הרשעים, הכרתת פועלי אבן, אבל לא מפורט מה. המזמור הבא אומר את זה. המקבילה עם ישעיהו אומרת, כן, עיר השם היא תתגלה לעיני כל העמים הרשעים. ואם כך, המושג עיר השם בשלושת המקומות האלה בהחלט מתאים להתפרש שבעיר השם תצא השפעה לעולם כולו, לכל העמים. זה משתמע מישעיהו, ואת זה רבותיי נראה אחרי שזה הוזכר בסוף קוף א' כפסוק אחרון, ואין פירוט ואין המשך בקוף א', אבל קוף ב' ידבר בדיוק על זה. וזה אחד מהפלאים היפים של הפרשנות ההקשרית, איך שזה זורם. אני הכנתי, שלחתי לכם את דף המקורות הזה, הדפסתי אותו ב-A3 או בשתי A4 ולהדביק אותם, כי זה מזמור ארוך, 29 פסוקים, ואני רוצה לקרוא אותם, וכשנקרא אותם נראה שיש פה אווירות שונות, יש פה שלבים שונים. אני לא יכול להתעסק בכל המקבילות שאתם רואים פה בצד שמאל, אבל אני חושב שנוכל לזהות את התנועה, את הדינמיקה של המזמור. והמזמור מתפרש לשלושה חלקים. ויש בעייתיות בשלושת החלקים, יש ייחוד לשלושת החלקים, ואני רוצה לפרט את זה עכשיו בפניכם. אני קורא. תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. השם שמע תפילתי ושבתי אליך תבוא. אל תסתר פניך ממני ביום צר לי. הטה אליי אוזניך ביום אקרא, מהר ענני. כי חלו ועשני ימיי, ועצמותיי כמוקד ניחרו. וכך כעסף ויבש ליבי, כי שכחתי מאכול לחמי. מכל אנחתי דפקה עצמי לבשרי, דמיתי לקעת מדבר, הייתי כחוס חרבות, שקדתי ואהיה כציפור בודד על גג. כל היום חרפוני אויביי, להוללי בי נשבעו, כי איפר כלחם אכלתי, ושיקויי בבכי מסכתי, מפני זעמך וקצפך, כי נשאתני ותשליחני. ימיי כצל נטוי, ואני כעשב יבש. תראו איך הוא מיובש, איך הוא מיואש. הסתר פנים יש פה. זאת קינה על צרות מהאויבים אשר מחרפים אותו, והוא יודע שהוא כעשב יבש, והימים שלו הולכים כמו צל. מה פירוש הולכים כצל? בסוף היום הצל מתארך, וכשהצל מתארך, הרי היום נגמר, וכשהיום נגמר הוא מת. ובזה נגמר הסיפור של החיים שלו. תיאור די מדכא של בתוך המזמור הזה. ואנחנו שומעים פה מושגים של קעת במדבר, ציפור בודד על גג, והוא כי נשאתני ותשליכני, זה מושגים שממש מזכירים את תיאורי איכה, דווקא לעצמי, עצמי לבשרי, העצם שלי והבשר, אני כמו שלט, ואני כמו חיה במדבר, בודדת, כחוס חרבות. ויש הסתר פנים. אבל למרות ההסתר פנים, דבר שאני מבקש, שבמקום הסתר פנים, השיחה שלי תהיה לפני השם. לפני השם, אל תסתר פניך ממני, זה מושגים שקשורים לפנים, להסתר פנים לפני השם, וזה מפני זעמך וקצפך. אז למרות שיש פה תחושה של ניתוק, בכל זאת הוא מחפש את פניו. הימים שלו ביום צר לי, ביום אקרא, כי חלו ועשן ימיי, כל היום ימיי כצל נטוי. דהיינו, הימים שלו ספורים. הזמן שלו מוגבל מאוד מאוד, והוא עוד מעט יבוא לסוף. זה החלק הראשון. והנה בא החלק השני, שזה מוזיקה שונה לחלוטין. החלק השני זה מוזיקה של אתה מתגלה. היה הסתר פנים, ותראו איך החלק השני מתחיל. ואתה, אתה, והוא מדבר אליו בגוף שני, וברעיונות יפים, בחזון יפה, בדברי נחמה. בואו נקרא את י' ג' עד כ' ג'. ואתה השם, לעולם תשב, בזכרך לדור ודור. אתה, תקום תרחם ציון, כי אית לחננה קיבה מועד. כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו. ויראו גויים את שם השם, וכל מלכי הארץ את כבודך. כי בנה השם ציון, נראה בכבודו, פנה אל תפילת הערער, ולא בזה את תפילתם. כי כתב זאת לדור אחרון, ועם נברא, יהלל יה. כי השקיף ממעון קודשו, השם משמיים אל ארץ היבית, לשמוע ענקת אסיר, לפתח בני תמותה, לספר בציון שם השם, ותהילתו בירושלים, והיקבץ עמים יחדיו, וממלכות לעבוד את השם. החלק השני מדבר, אתה לעולם תשב, זה הפסוק מסוף איכה, עם שינויים קלים, ואתה תקום, ואתה תרחם את ציון, ושימו לב, עוד מעט נדבר על זה, העת לכונן את ארץ ישראל, קיבה מועד, הגיע זמן הגאולה. כי עבדיך רוצים את אבניה ואת אפרה יחוננו. עם ישראל משתוקק לחזור. והגויים, הלשון עתיד, הם יבואו ויכירו את כבוד השם. כל מלכי הארץ. כיוונה, האם זה עבר נבואי? דהיינו, מה שהוא רוצה שיקרה, כאילו מתקיים כבר מול עיניו, זה יש פה דברים מנוסחים פה בלשון עבר. פנה את תפילת הערער, ולא וזה את תפילתם. בפסוק הזה יש שני דברים לציין. פעמיים מופיע תפילה, ותפילת הערער ותפילתם, כמו שבהתחלה מופיע תפילה לעני, כי יעטוב השם שימע תפילתי. והוא באמת שומע, פעמיים התפילה שלו נענית. זו הערה ראשונה. הערה שנייה היא שהתפילה האישית שלי, תפילת הערער, היא גם תפילה של עם ישראל את תפילתם. ערער, לא בדיוק ברור מה המשמעות, כנראה זה עץ ערירי, עץ שלא נושא פרי, עץ שאנחנו נראה את זה מהמקבילה, ככה משתמע שאין לו עתיד. אבל אתה נתת לנו עתיד, ויש דור אחרון, והעם שנברא הוא יהלל את השם, הוא יעסוק בתהילה, העם, וגם עמים אחרים יעסקו בתהילת השם. והשם רואה, וראינו את, אנחנו נראה את זה עוד מעט, ענקת אסיר ובני תמותה, זה המצב של עם ישראל ערב החורבן. ויבואו כולם לציון, וציון תהיה כלילת יופי, וכולם יספרו שם את תהילת השם יחד של כל העמים. קיבוץ גלויות, רעיון מאוד מעניין, קיבוץ לא גלויות של עם ישראל, אלא קיבוץ העמים והממלכות לעבוד את השם. לפי ישעיהו, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. זה באמת חזון נפלא. ואחרי התיאור הזה, שהוא כל כך חיובי, אני מרגיש פה איזה חזון היסטורי, מרומם. כל העמים יבואו, עם ישראל חוזר לשם, כבוד השם מתגלה, ויש שם דור אחרון, יש שם עתיד. זה לא תפילת ערער שהוא ערירי, אלא יש דור אחרון, יש עם שנברא וימשיך. והנה בא חלק שלישי, שאנחנו צריכים להסביר אותו בסוף, בא חלק שלישי, והוא משדר מוזיקה שונה לחלוטין. אני קורא פסוק כ"ד ולמטה. אינה בדרך כוחי, כי צר ימי. אומר, אלי, אל תעלני בחצי ימי, בדור דורים שנותיך. לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמיים, הם היובדו ואתה תעמוד, וכולם כבגד יבלו, כלבוש תחליפם ויחלופו. ואתה הוא שנותיך לא יתמו, בני עבדיך ישכמו, וזרעם לפניך יקום. יש פה מעין אחרי נחמה של החלק השני, אותו ראינו פה, מי"ג עד כ"ג, יש פה משבר. אני שוב נזכר בעינוי שקרה לי. וקיצה, אתה מקצר את ימיי. והוא אומר פה משהו אחר. זה כאילו חזרה למשבר ולדיכאון, אבל יש פה אספקט אחר לחלוטין. אני רוצה להתייחס לזה בהמשך, כי צריך לזה שקופית אחרת. יש מושגים רבים שמתחברים פה, לא על ימים מדובר פה, אלא על שנים. אבל שנים של מי? על השנים שלך. בדור דורים שנותיך. משהו ימשיך לדורות הבאים. והשנותיך, ואתה הוא, אתה קיים, ושנותיך לא יתמו. ואיפה אנחנו בתוך המשחק הזה? אנחנו גם נמות. אבל בני עבדיך ישכונו, וזרעם לפניך יקום. אם החזון הראשון הזה דיבר על החזון הציוני הגדול, הגשמת הנבואה, הרי החזון של, הרי הדיון, סליחה, אם בחלק הזה דיברנו על שיבת ציון ואתה לעולם תשב, שיקום של איכה, הרי פה מדובר על משהו אחר. אני בן תמותה. אני באמצע הדרך, כוחי קלה וקיצר ימיי, ואני בחצי ימיי אני אמות. אבל לך יש נצחיות. ואפילו העולם שיסדת, והשמיים, לו יצויר שהם יובדו, אתה נצחי. לו יצויר שהם מתחלפים כבגד, ואתה יכול להחליף את כל העולם, ואתה הוא ושנותיך לא יתמו. הוא נוגע פה בנצחיות. ופה יש מסר אחר לחלוטין מאשר בחלק הקודם. דהיינו, הוא מתמודד פה עם משבר, הייתי אומר, לא משבר היסטורי, פוליטי, ציוני של ירושלים וציון, כמו בחלק, אופה, כמו בחלק השני, פה, אלא פה הוא מתמודד עם האפסות האדם, חיי האדם הם זמנים. אבל אתה הוא ושנותיך לא איתם. ממילא, אם אתה ושנותיך לא איתמו, אז גם אנחנו, אם יש לנו אפשרות להתמיד ולהמשיך, אז על ידי ילדים שלנו והנכדים, בני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יקום. על הבעיות הזאת, המורכבות, אני רוצה לדבר בהמשך, כי הדברים מורכבים, והדברים דורשים התייחסות, והבאתי לזה מקור בהמשך. יש מושגים שמחברים זה לזה, הוא מחפש את הנצחיות. זכרך לדור ודור, אתם רואים פה. זכרך לדור ודור. והוא אומר פה, תיכתב זאת לדור אחרון. ובסוף הוא אומר, אל תעלני בחצי ימי, בדור דורים שנותיך. אני מחפש את הנצח. אני אמות, אבל דרכך, בנצחיות של השם, מאפשר לי לגעת, או לתרום, או להיות חלק של הנצח. אני רוצה להפנות את תשומת לבכם לעוד כמה מושגים, חלקם סימנתי פה, ואתה השם לעולם תשב, שראינו פה, הכל מסומן, ואתה הוא, ושנותיך לא יתמו. הטענה על ההיסטוריה, על הנחמה ההיסטורית, הפוליטית, הציונית, מקבילה, ואתה הוא, ושנותיך לא איתמו, אתה חי לנצח. אנחנו עבדיך, כי רצו עבדיך את אבניה ואת אפרה יחוננו, ורוצים לחזור לארץ ישראל, ובסוף הממלכות יבואו לעבוד את השם, גם הם יהיו עבדיך אם הם באים לעבוד את השם, ומובטח לנו שבני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך ייקום. יש פה משחקים מאוד מאוד עדינים שקוראים אותם קריאה צמודה, קוראים דברים מאוד מאוד מיוחדים. המילה, הפסוק האחרון הוא, וזרעם לפניך ייקום. הזרע יהיה לפניך. בהתחלה הוא אמר, אל תסתר פניך, לפני השם ישפוך שיחו. הפנים זה הסתר פנים, זה מפני זעמך. ובסוף זה, לפניך ייקון, זרם לפניך ייקון לתמיד. יש פה שינויים מאוד מאוד עדינים לאורך המזמור. דיברנו על זה לפני שבוע, ועשיתי את זה קצר, אני רוצה לפרט פה. יש פה דוגמה מרתקת, שהמושג אנקת אסיר, בני תמותה, ביחד מופיע רק בקוף ב' ורק בעין ת'. והמושג לספר תהילתו ברצף בציון, גם הוא מופיע רק בשני הפסוקים האלה. אז מה המשמעות של המקבילה הזאת? דעת מקרא אומר בקוף ב' הניסוח הזה מופיע בעין ת'. הוא לא מסביר. ואני שואל לפי התרשים הזה, מה המשמעות שזה מופיע במרכז הספר השלישי, עין ת', בהידרדרות, וזה מופיע בקוף ב', בשיקום. הדבר הזה הוא גילוי מילטה יוצא מן הכלל. היינו בעין ת', לאסף, מזמור לאסף, באו גויים בנחלתך, ושם יש תיאורים שהבאתי אותם פה, סליחה, הבאתי את ה... אני רוצה להראות את הפסוק, בעין ת', תראו איזה תיאור קשה מזמור לאסף. באו גויים בנחלתך, נתנו את נבלת עבדיך מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך, לך יתו ארץ. איזה תיאור מדכא של חורבן, איזה תיאור של השמדה. שפכו דמם כמים סביבות ירושלים. וכיוון שהם שפכו את הדמים כמים, אנחנו מבקשים מקודש ברוך הוא, שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, ועל הממלכות אשר בשמך לא קראו. ממלכות שלא קראו בשמך, הממלכות יבואו לעבוד את השם בפרק עין, בפרק קוף ב'. ואנחנו זוכרים את האבונות שלנו, כי דלונו מאוד, חצילנו וחפר על חטותינו. למה יאמרו הגויים? ואנחנו מבקשים ומתפללים, תבוא לפניך אנקת אסיר, כגודל זרועך הותר בני תמותה, הותר לשחרר את אלה שהם אסירים, שהם בשבי, כמה שזה רלוונטי. והשב לשכנינו שבעתיים אל חגם, חרפתם אשר חרפוך אדוני. ויש אמונה עמוקה מאוד בסוף עין ת', ואנחנו עמך וצאן מרעיתך. לעולם נשאר העם שלך. שזה קשור פה בעין ת', עין ח', עין ז', אבל תמיד נודה לך כצאן מרעיתך ונספר תהילתך. אותו דיכאון שבמזמור עין ת' משאיר קצת אור פתוח, עוד נחזור מהשבי, ועוד נחזור מכל החרפה שיש לנו מהעמים, ואנחנו נספר את תהילתך. זה, רבותיי, מתקיים פה. איזה יופי. אז אם דעת מקרא אומר שהמזמור, הניסוחים האלה מופיעים רק פה ושם, יש לזה גילוי מילטה, זה כמו פירוש. מה שהיה גרוע ודיכאון בעין ת', הוא יהיה טוב ליהודים, הוא יהיה גאולה. הוא יהיה התחלה של גאולה, של תיקון החורבן. אנחנו לספר את זה? לא. כל העמים יספרו את זה, לפי קוף ב'. העמים שממלכות אשר בשמך לא קראו, אותם ממלכות יבואו לעבוד את השם. איזה חזון נבואי. אנחנו גם ראינו שהפסוקים, אני אדבר על המקביעות, המקבילות האלה בהמשך, שסוף איכה אתה השם לעולם תישב, כיסאך לדור ודור, איכה עוד רואה את בית המקדש החרב, את כיסא השם, אבל בקוף ב' אנחנו חוזרים ואתה השם לעולם תישב, זכרך לדור ודור, הוא רוצה לחזור. אז יש פה תיקון גדול מאוד. בדף הגדול שלכם, הראיתי את המקבילות למטה, זה באמת פורמט של גודל כפול, וכמות המקבילות היא גדולה מאוד, ואני לא רוצה להיכנס לכל אחד, זה מייבש, כדאי לקרוא את זה ולחשוב עליהן. אני חושב שמבחינתי זה אחת מהעבודות המרתקות ביותר, א', שיש מקבילות מובהקות להזכיר, אם זה לבן על אדום, זה מופיע רק פה. ואם זה אדום, אז זה רצף של ניסוחים, אבל לא, הניסוחים לא מופיעים רק פה. וזה, הדף הזה, השקופית הזאת, היא מעין תרגיל לראות איך עובדת הפרשנות ההקשרית. דיברנו כבר על עין ת' וקוף ב' בשקופית הקודמת. פרק פי ת' מתאר את החורבן אשר חרפו אויביך השם, כל היום חרפוני אויביי. אז המושג חרפוני אויביי מופיע בתהילים שלוש פעמים, לא הבאתי את שלושתם. הקצרת ימי עלומיו, הנה בדרך כוחי, קיצר ימיי. ועל דוד המלך נאמר, עד עולם אכין זרעך, גם אנחנו, עלינו נאמר, וזרעם לפניך ייקום. ההיסטוריה של עם ישראל תמשיך בקוף ב' למרות החורבן. אני רוצה עכשיו להתמקד במקבילה הזאת בין צדי לקוף ב'. קשה מאוד להבין מה אני רוצה להגיד מזה, כמובן בפירוש אני אפרט, ואני הבאתי את זו על שקופית נוספת, את הנקודה הזאת. וזה מזמור צדי למזמור קוף ב'. יש פה כמה וכמה מושגים אשר מופיעים רק פה. יחלוף. בבוקר יציץ וחלף, כאילו חיי האדם במזמור צדי, זה במזמור קוף ב', כאילו כל העולם חולף, אבל זה לא קורה. הבן אדם לערב ימולל ויבש, וקק העשב ויבש ליבי. המזמור מתחיל עם תפילה למשה, וקוף ב' מתחיל עם תפילה לעני. המזמור צדי חותם, מעשה ידיך כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, ופה הוא חותם באותו שורש, וזרעם לפניך ייקום. אנחנו פה מתלוננים ימי שנותינו בהם 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, אנחנו פה מתארים את הימים שהם קצרים. קלו באשן ימי, ימי כצל נטוי, קיצר ימי, אבל השנים בקוף ב' הם של הקדוש ברוך הוא. בדור דורים שנותיך, שנותיך לא יתאמו. ויש עוד מושגים. אם מתבוננים היטב בשני המזמורים האלה, עולה לדעתי מסר מאוד מאוד עמוק. תפילה למשה איש האלוהים מיד אחרי החורבן, המסר הוא שמשה בא ואומר, לא, אל תחשבו שהכל נגמר, דוד אמנם בית דוד חרב, וירושלים חרבה, אבל תורת משה קיימת. ואנחנו מבקשים למצוא משמעות למרות החורבן בחיים שלנו. והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, שיתאם לחיים שלנו. שמחנו כי ימות איניתנו, שנות ראינו רעה. וגם פה יש עינוי, עינה בדרך כוחי. כל המושגים באדום מופיעים פה ושם, אבל הם לא ספציפיים. מה אומר קוף ב'? קב ממשיך את אותו קו. הוא כאילו מתכתב, לא כאילו, הוא ממש מתכתב עם מזמור צדי. אם שם משה התפלל בשבילנו, הנה האני מגיב בתפילתו למה שנאמר שם. נכון, החיים שלנו קצרים ובאים לסוף. אבל הוא חולם את הרעיון הגדול של שיבת ציון. ואתה השם לעולם תשב. והוא מתחבר לנצח של הקדוש ברוך הוא. ושנותיך לא איתם. הוא רואה איזה שלב יותר מתקדם בהתקדמות עם החורבן שלו. במזמור קוף ב'. במזמור צדי הוא רצה לשרוד שיהיו לו חיים טובים. במזמור קוף ב' הוא רצה להגיע לחזון ולהגשמת החזון הציוני והגשמת החזון של ארץ ישראל, של נבואה. והוא רואה את העבדים שלו. גם פה מדובר על והדרכה על בניהם. יראה אל עבדיך פועליך והדרכה על בניהם. ופה הוא יראה אל עבדיך פועליך והדרכה על בניהם, והוא מיישם את זה. אתה הוא שנותיך לא איתנו, תן לנו בבקשה שעבדיך ישכונו ובני עבדיך ישכונו וזרם לפניך ייכון. תן לנו את ההמשך דווקא בארץ ישראל. במזמור צדי ארץ ישראל עוד לא הופיע באופק. אז אם משווים את שני המזמורים רואים עד כמה שהם דומים ורואים עד כמה שהדגש שלהם שונה מאוד וזה שלב אחר של הייתי אומר בעיבוד החורבן, באבלות על החורבן, בתהליך השיקומי. מזמור צדי אומר אנחנו נשרוד כמו אחרי חטא העגל, אנחנו נשרוד את החורבן, שמחנו כמות עיניתנו, שנות ראינו רעה, ועוד יהיו ימים טובים יותר לעם ישראל. מזמור קוף ב' אומר משהו אחר לגמרי. עוד יהיה הגשמת ציון. עוד יהיה קיבוץ גלויות, עוד יהיה בניין ירושלים, עוד יבואו כל העמים לעבוד ולספר בציון שם השם, וכל הממלכות יבואו לעבוד שם. זה שלב מתקדם וזה עדכון ושיפור של תהליך הנחמה. אני חושב ששני המזמורים האלה, השוואתם, היא מרתקת, זה לא מזמורים סמוכים, והיא בעיניי מאוד מאוד מלמדת תובנה, ההשוואה הזאת תובנה מאוד מאוד חשובה. אני רוצה עכשיו להראות כמה מהמקבילות עם ספרים אחרים. ושוב, לא אלאה אתכם עם כל המקבילות שהבאתי. אתם רואים שיש פה פסוק יפהפה מספר דברים. השקיפה ממון קודשך מן השמיים, וברך את עמך את ישראל ואת האדמה. אשר נתת לנו כאשר נשבעת לאבותינו ארץ זבת חלב ודבש. איזה פסוק יפה שהמזמור משלב בתוכו. הוא רוצה כאילו לנשום, לחיות את אותה חוויה מיוחדת של עם ישראל בארצו, מביא ביקורים, מביא מעשרות, והשקיף הממון קודשך והברכה שרויה על ארץ ישראל, על ארץ זבת חלב ודבש. קוף ב' רוצה להריח את החוויה הזאת. כי השקיף ממרום קודשו. השם משמיים אל ארץ הביט. הוא מחכה, imitation, את הפסוק הזה, ויש איזו תחושה. דיברנו כבר על הפסוק הזה, על הפסוק מאיכה, שהוא רוצה לשקם את איכה. בפסוק בישעיהו נאמר, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. וזה מה שנאמר בקוף ב' ועם נברא יהלליה לספר, יהלל גם צריך להיות מסומן, זה גם שורש תהילה, לספר בציון שם השם ותהילתו בירושלים יחד עם כל העמים. עם ישראל והעמים מתחברים ועם ישראל הוא יהיה דוגמה, אור לגויים לעמים אחרים. המושג כולם כבגת יבלו הוא ציטוט מישעיהו. אז אמרתי הרבה פעמים, עד כמה ישעיהו ותהילים מתכתבים זה עם זה. ושוב, יש כאלה במחקר ההיסטורי שטוענים ישעיהו לקח מתהילים, ויש כאלה שטוענים הפוך, ויש צד לכאן ולכאן, והנושא מעניין, אבל כדי להבין את הפסוק בישעיהו ובתהילים, דבר אחד הוא משמעותי. מה שהובטח בישעיהו מפי השם, בדברי הנביא, זה מה שקורה בספר תהילים, בתפילתו של האני ששופך את שיחו לפני השם. הוא כאילו מגיב, הוא מתחבר בהתערות הדלעילה בישעיהו, להתערות הדלטטה בתפילה של קוף ב', והוא מצטט אותו הדבר. אותו הדבר בדיוק. וככה הדברים מתחברים, ותהילים וישעיהו מתחברים ביחד. אני רוצה עכשיו להפנות את תשומת לבכם לפסוק בספר ירמיהו י"ג. ירמיהו היה ערב החורבן, חורבן בית ראשון, טרגדיה נוראית של ישעיהו, כשעם ישראל חטא, הוא אמר בדברי תוכחה ונבואות פורענות, יבואו ימים רעים ואתם תצטרו על החטאים שלכם. כאשר קרה החורבן, הוא אמר בדיוק את ההפך. עוד יבוא יום ונחמת השם תביא אתכם חזרה בארץ ישראל, ויש נבואות נחמה של שיבת ארץ ישראל. בירמיהו י"ז מופיע פסוק, כמה פסוקים, אשר תהילים משבץ בכמה וכמה מקומות. והוא ממש מצטט. אז נכון, זה גם במזמור א', גם במזמור מ', וגם במזמור קוף ב'. אבל דברים מאוד משמעותיים, איך שירמיהו משפיע על ספר תהילים. בירמיהו נאמר, כה אמר השם, ארור הגבר אשר יפתח באדם, ושם בשר זרועו ומן השם יסור ליבו, והיה כערער בערבה, ולא יראה כי יבוא טוב ושכן חררים במדבר, ארץ מליחה ולא תשב. התיאור של הבן אדם הרע, ארור, אשר סומך על עצמו ואין לא מקבל מוסר, הוא יהיה כמו עץ בערבה שאין לו מים. הוא ערירי, ערער. והארץ מליחה, ליד ים המלח, מלח בערבה, הארץ מאוד מליחה. והיא לא היא לא תתפתח, היא לא תפרח. בניגוד לכך, חיזוק חיובי, אומר ירמיהו, ברוך הגבר אשר יפתח בהשם והיה השם מפתחו. והיה כעץ שתול על, על מים, ועל יובל ישלח שורשיו, ולא לא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן. קורא דגר ולא ילד, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו, ובאחריתו יהיה נבל. יש שם כמה פסוקים עם מסרים קצרים, אחרי הנבואה הזאת בי"ז, ושם מדובר על העץ השתול על מים של הצדיק. זה בדיוק פרק א' ופרק מ', ולא על זה אנחנו מדברים היום. אבל המושג בחצי ימיו וערער, שמופיע בתנ״ך רק בשני המקומות האלה, הוא מופיע בקוף ב'. ומה הוא אומר בקוף ב', במזמור שלנו? הוא אומר בצורה מאוד מאוד ברורה, אתה פנית אל תפילת הערער, כי אותו ערער מירמיהו, שהיה ערעור וערור ויצא לגלות, הוא התפלל והוא ביקש אל תעלני בחצי ימי. בחצי ימי, כמו שנאמר פה, ממילא קוף ב' מתקן את חוויית החורבן הקשה המתוארת בירמיהו. מה שמתואר בירמיהו על חורבן מתוקן, ומה שמתואר בספר איכה מתוקן, אתה השם לעולם תשב, כי שכה לדור ודור, וזה בא לתיקון, ואתה השם לעולם תשב, זכרך לדור ודור. ובכן, יש פה במזמור הזה התכתבות עם נבואות החורבן, עם תיאורי החורבן, והדברים מתוקנים בדור שלנו, הדז'ה וו שלנו מחורבן, בא למצב של גאולה. אני רוצה להראות לכם על הפסוק המיוחד של כי רצו עבדיך את אבניה במזמור הזה, קטע מאוד יפה ומאוד רלוונטי לדור שלנו, לתמוך בציונות, לחבב את האבנים ואת עפר של ארץ ישראל. וכך כותב הכוזרי, כך הוא אומר למלך, למלך כוזר, כך אומר החבר, ובהערת בני אדם והתעוררותם אל אהבת המקום ההוא, הקדוש, ינחץ העניין המיוחל. ככה זה יקרה, שכר גדול וגמול רב. יש שכר גדול מאוד שבן אדם מתגעגע כל החיים שלו לארץ ישראל. מאיפה יודע הכוזרי הציוני שהגעגועים לארץ ישראל טובים? שנאמר, אתה תקום תרחם ציון כעת לחננה, כי בא מועד. אם אנחנו מבקשים מהשם כעת לחננה, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו, מסביר הכוזרי, שימו לב איזה יופי מה שריהל אומר, רוצה לומר, כי ירושלים אומנם תיבנה כשיחשפו בני ישראל לה תכלית הכוסף, אם יש כיסופים, געגועים, עד שיחוננו אבניה ואפרה. השם יבנה את ארץ ישראל כשאנחנו מתגעגעים. ואם אין געגועים, הקדוש ברוך הוא לא יתחבר כי עת לחננה, כי אנחנו לא מכוננים את אפרה. איזה מסר, איזה מוטו ציוני מדהים בימי הביניים של אותו יהודי הכוזרי בספרד, ליבי במזרח ואני בסוף מערב, שהוא מתגעגע והוא לומד מהפסוק, הבה נשמור על הגעגועים, הבה נשמור על דרישת ציון, הבה נשמור על התקווה ועל הכיסופים לחזור לארץ ישראל. באותו דור כמעט כותב רבי אברהם אבן עזרא, וזה לא פירוש של ספר תהילים, אבל זה כל כך יפה, שלא אוכל להתאפק, להראות איך המילים האלה, אתה תקום תרחם ציון כעת לחננה, כיווה מועד, מה עשה אבן עזרא הזה? תראו איזה אומנות, איזה שליטה בלשון העברית, ואיזה שליטה במקורות, ואיזה אומנות של גדול הסופרים, גדול הפרשנים, פרשני המקרא של אבן עזרא. הוא שואל פה שתי שאלות בשני משפטים, ואת שניהם אפשר לקרוא לשני הכיוונים. אב, אל חי שמך, למה מלך משיח לא בא? הוא שואל, למה אנחנו לא זוכים שמלך המשיח בא אלינו בזמן החורבן? ומה הוא אומר? דעו מאביכם, תדעו מקדוש ברוך הוא, כי בוש, כי לא בוש אבוש, ושוב אשוב עליכם כי בא מועד. הפסוק קיווה מועד הוא לוקח בדיוק ממזמור קב. כי מזמור קב זה בין ייאוש, בין חורבן, בין שיבה ותקווה, ואתה תקום תרחם ציון כי עת לחננה קיווה מועד, הוא לוקח את הפסוק הזה ומשבץ את זה בשני הפלינדרומים שלו. תקראו את זה עכשיו אחורה, אב אל חי שמך, למה? מלך משיח לא בא. וזה אפשר לקרוא אחורנית גם. דעו מאביכם כי לא בוש אבוש ושוב אשוב עליכם כי בא מועד. אז הפסוק מקוף ב' מחיה את רוחו של אבן עזרא בספרד. אנחנו לא נפסיק לשיר ולא נפסיק להאמין בשיבת ציון. ויבוא היום קיווה מועד, ניסוח שגם השתלב בידיד נפש, קיווה מועד ובטוח זה יקרה. זה בדיוק הרוח של מזמור קב, למרות הכל, למרות חורבן, יבוא ימים טובים יותר של גאולה ותקווה וכמה הדברים נכונים, ברוך השם בדורנו שחזרנו למרות כל הבעיות. אני רוצה עכשיו לעסוק באחת מהבעיות שהעסיקה אותי שנים, שזה החלק השלישי. החלק השלישי של המזמור חוזר על מה שנאמר למעלה. ורש"י על פסוק כף דלת כותב בזה הלשון. אמרתי לפני כן ששני החלקים הראשונים זה המשבר, החורבן, והתקווה והגאולה העתידית. החלק השלישי חוזר עוד פעם ישר לחורבן. אינה בדרך כוחי, כי צר ימי. אומר אלי, אל תעלייני בחצי ימי. כותב על זה רש"י, אינה בדרך כוחי, חוזר לקובלו הראשון. קובלו זה קינה. והוא מצטט. כי נסעתני ותשליחני, זה נאמר פה, פסוק י' א', אם הרמת אותי ותשליכני, זה תיאור מאוד מאוד מדכא. ימיי כצל נטוי ואני כעשב ייבש. אז רש"י מצטט את זה. ופה בכבוד גדול כלפי שמעיה הוא אומר, אינה בדרך כוחי קיצר ימיי. אני הייתי חושב, מי אינה את הדרך שלי? לא כתוב מי. אז רש"י אומר, אינה בדרך אויבי את כוחי. רש"י ראה צורך שהתחושה שלי של אינה בדרך זה קודש בריחו שגורם לי, סליחה, זה האויב שגורם לי לעינויים. אולי אפשר להבין שהקדוש ברוך הוא אינה בדרך את כוחי. הרי הוא אומר גם למעלה, מפני זעמך וקצפך. אתה גרמת לי לזה, אבל רש"י מדבר בכבוד גדול מאוד כלפי שמעיה. על כל פנים, למה החלק האחרון של המזמור, אחרי שדיברנו כבר על חורבן וגאולה, למה החלק האחרון חוזר לאותו תחושה של חורבן? סליחה? החלק האדום הוא לכאורה חזרה עוד פעם לחורבן. רש"י אומר חוזר לקובלו הראשון והוא לא מסביר. באים החוקרים ואומרים, זה החלק האחרון, איך זה מסתדר? זה תוספת ממזמור אחר, זה תוספת מאוחרת יותר, והמזמור בעצם מסתיים בפסוק היפה בהיקווה צמים יחדיו, וממלכות לעבוד את השם. אז הפרשנים, החוקרים הלא יהודים שדגלו בזה, הם זיהו את הבעיה, והבעיה שלהם נפתרה בקלות על ידי זה שלוקחים מספריים, חותכים את החלק האחרון וטוענים, תוספת יותר מאוחרת. אין זו דרכה של הפרשנות המדויקת, אם אתה לא יודע את הפתרון, להוציא מספריים לחתוך, ובזה פתרת את הבעיה. זה רק אומר שזיהית הבעיה, אבל אין לך את הפתרון. וגם רש"י לא מסביר את זה. רש"י מסביר שזה חוזר לקובלו הראשון, אבל הוא לא מסביר למה. ואני מתכבד להציע לכם פירוש שחשבתי עליו הרבה שנים, ואני חושב שזה לא רק מדויק שזה חלק של המזמור, וכל המקבילות שהראיתי לפני כן, בחלק הכחול, מלמדות עד כמה החלק האחרון משלב מושגים של המזמור הקודם. אז הוא חלק אינטגרלי. אבל אני חושב שיש פה לא רק קריאה מדויקת של כל המזמור, להבין אותו, אלא יש פה הבנה עמוקה מאוד של הבן אדם שמתאבל. אתה יכול אחרי החלק הראשון, פסוק א' עד י' ב', אתה יכול של קינה, אתה יכול להינחם בחזון הגדול של פסוק י' ג' עד כ' ג'. זה חזון גדול, זה ענק. אבל הבן אדם שעובר את החורבן, ופתאום רואה איזו נחמה גדולה מאוד של שיבת ציון, של בניין ירושלים, של העמים שבאים, אבל הוא אישית לא מבחינת אמונה בהיסטוריה בעם ישראל, אלא מבחינת המשבר הקיומי שלו, האקסיסטנציאלי שלו, הוא מרגיש, אני כבר אין לי כוח. אינה בדרך כוחי. הדרך הזאת, מחורבן לגאולה, היא דרך ענקית. היא דרך של היפוך חורבן לגאולה. מי שעבר את החורבן ובונה את ארץ ישראל, וכי יושבים מאושוויץ ובאים לארץ ישראל לבנות והכל נגמר, ואין לך זיכרונות ואין לך צלקות, הכל עובר ומתקדם, בא החלק השני ואומר, לא שאתה מתחבר אחרי החלק הראשון לחזון הציוני, הנפלא, הגדול, המרומם, אתה מתחבר למשהו אחר. אתה מתחבר לקדוש ברוך הוא. אתה מתחבר לעולם, כי אתה לפנים הארץ יסדת. ומעשה ידיך שמיים, אני מתחבר למשהו עוד יותר גדול. כן, אני יודע שהחיים שלי קצרים. שהכל ילך לאיבוד. הארץ והשמיים. אבל אני מתחבר אליך, ואתה הוא ושנותיך לא איתנו. אני מתחבר לזה שאני חלק של מערכת נצחית של קודש ברוך הוא הנצחי. זה לא ירושלים עיר הנצח בלבד. אני בעצם מתחבר לעיר השם. רבותיי, זה הפסוק האחרון של קוף א', להחריט מעיר השם כל פועלי אבן. עיר השם, בעיר הזאת שאני חי את הנצח, והנצח זו ירושלים, אני מתחבר ואתה ושנותיך לא איתם. המשבר עליו עונה החלק השלישי, זה אפסות האדם. המשבר האקסיסטנציאלי שהחיים שלנו מוגבלים. הם לא מוגבלים כי אני מתחבר אליך. אני מתחבר אליך קצת. ובתפילות של ראש השנה ויום כיפור, כי ינוע עמך, ואתה יוצרנו. אנחנו נמות, אבל אתה שומר עלינו. ואתה הוא ושנותיך לא איתמו, נאמר שם בסוף. התפילה הבינה היטב, מי שמתחבר לקודש ברוך הוא יהיה חוליה קטנה מהתוכנית הגדולה הזאת, ובני עבדיך, אנחנו אולי לא נשרוד, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחוננו עבדיך, אבל יש לזה המשך, ישכונו וזרעם. אני אמרתי את הרעיון הזה, שאני מרגיש שהוא עמוק קיומי, אני חושב שהוא תהילים ביג טיים, האמת, אני לא מוכן ללמוד תהילים ולחתוך במספריים מה שאני לא מבין, אני מעדיף להשאיר שאלה, אני חושב שלעמיתו של מזמור, זה התמודדות עם המשבר ההיסטורי, השלילי והקשה לחיובי, ולמרות הכל, איפה זה פוגש את האדם? האדם בכל זאת ימות. ויפה אמרתי את זה בשולם זוכר, שהיה לנו לפני יומיים, אז הרב מאיר, דוקטור מאיר, הרב דוקטור מאיר מוניץ אמר, זה מדויק, אינה בדרך כוחי. בן אדם שעובר את המסלול הזה מחורבן לגאולה, זו דרך קשה מאוד, ובדרך הזאת יש הרבה עינוי. ואז הוא אמר, אבל תקרא מה שאומר הרב סולובייצ'יק, באיש האמונה, והוא שולט, חוקר במחשבת ישראל, ואני מתכבד לקרוא לכם קטע מהרב סולובייצ'יק, איש האמונה, וכאילו הרב סולובייצ'יק בא להסביר למה פסוק כף דלת נמצא במזמור עין בית, נמצא במזמור קוף בית, והוא מתאר שם בן אדם שנתקדם הלאה, אני קורא את זה מהר, חוסר הביטחון האקסיסטנציאלי של האדם נובע במידה מרובה מתפקידו הטרגי כיצור של חיי שעה. בן אדם חי בתקופה קצרה. הוא לא יכול לקבוע את מקומו בתוך זרם הזמן. הוא קצר. הוא יודע על עבר אין קץ שחלף בלעדיו. חלף. זו מילה אפילו, הרב סולובייצ'יק לא דיבר על קוף ב' ולא על קוף ג'. והוא גם יודע על עתיד אין קץ שיזרום בכל תוקפו זמן רב לאחר שיחדול להתקיים. הקשר בין לפני שבו לא היה קיים, ואחרי אשר בו לא יהיה חלק, הוא הווה החולף בטרם יספיק להתנסות בו. למעשה האופי המקרי של קיומו קשור בתודעתו המחרידה שחייו הם חיי שעה. אבל מה הוא אומר בהמשך? זה עמוד הבא. בקהילת הברית, כשבן אדם מתחבר בברית, והוא חלק של ברית סיני, משתחרר איש האמונה מבדידותו בעכשיו, משום שהעכשיו הזה מקפל את הלפני והאחרי. הוא פתאום נהפך למשהו נצחי. In English we say we remember you are a part, a member of the big picture. בכל חוויית הזמן של ברית זה, יש גורם של הסתכלות למפרע, המשחזר והמחיה את העבר, וכן יש בה גם גורם המקדים את העתיד לבוא. הוא מתחבר, הוא חוליה קטנה מאוד, מפני שכל הגבולות הקובעים לפני ועכשיו ואחרי נעלמים שעה שאלוהי הנצח מדבר אליו. זה מה שהרב סולובייצ'יק מתאר במסע המרתק של איש האמונה, תפור בדיוק למה שאני רוצה להגיד פה. זה בדיוק מה שנאמר פה. שנייה בבקשה. זה בדיוק מה שאנחנו רואים פה. אני לא רק מדבר על העבר של עם ישראל וציון. אני מבין שקיצר ימיי, אל תעלני בחצי ימיי, אבל הוא מתחבר אתה בדור דורים שנותיך. ואם אני מתחבר לזה, והילדים מתחברים בזה, אז יש לי נחמה גדולה, ואתה הוא, ושנותיך לא איתמו, ואני חלק מזה, אז איש האמונה הבודד מתחבר לנצח, כי הוא חלק של הברית. עכשיו תראו מה אומר המזמור הבא. המזמור הבא אומר בדיוק את זה. לדוד, ונשאיר את זה לשבוע הבא, לדוד ברכי נפשי את השם, בכל קווי את שם קודשו. ברכי נפשי, אל תשכחי, ואל תשכחו כל גמולה, ואני אגדיל. הוא מדבר פה, הגואל משחת חייכי, כי אני מתחבר לנצח. אני מתחבר, מתחדש כמו נשר. ויש תיאורים מאוד יפים שנשר יכול להתחדש. ומה הוא מתאר? וחסד השם מעולם עד עולם על יראיו. וצדקתו לבני בנים. איך זה מתחבר צדקתו לבני בנים? אני חלק של שומר על הברית, לזוכי פיקודיו לעשותם. ואם אני מתחבר לזה, אז אני התחברתי לקדוש ברוך הוא. האיש האמונה הוא לא רק חזר לציון, בפרק קב' הוא לא רק חזר לציון, הוא חזר לקדוש ברוך הוא, הוא חזר לנצח של הבריאה אל הבורא, ועל ידי כך הוא מתחבר מעבר לשיבת ציון בחלק הזה. איפה זה? מעבר לשיבת ציון בחלק הזה, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא. על זה הוא אומר במזמור הבא, ברכי נפשי את השם, לשומרי בריתו, לדור ודור ובני בנים. זה החידוש שרציתי לשתף אתכם, וסליחה שהערכתי, אם יש שאלות אני אשמח לשמוע.
הכל קו ונקי.
בני, I'd like to say that the word Yishkonu, in the last verse of Kuf Beit, is making ourselves the Mishkan do you think that's could be the Peshat there? ושכנתי בתוכם.
הם ישכונו, ואתה לפניך, וזרעם לפניך ייכון. שימו לב שהמזמור הקודם דיבר על זה, לא מזמור קוף א', אמר, דובר שקרים לא ייכון לנגד עיניי. ייכון. המילה ייכון מופיעה עוד בתהילים. אז, אבל מי כן ייכון? וזרעם לפניך ייכון. זה ממשיך את מזמור קא. קא, דוד, ופה יש תובנה מאוד מאוד מעניינת, בשיקום של קא ואילך, דוד חוזר כאילו כמלך, עושה חשבון בית, חשבון נפש, הוא עושה עם עצמו כמלך בקרב ביתו. זה קא, והוא רוצה לתקן את ירושלים. כשהוא רוצה לתקן את ירושלים, להחליט מעיר השם כל פועלי אבן, הוא מתקן את ירושלים לא מפועלי אבן. הוא מכין את ירושלים לשבי ציון, השבורים ששרדו את הגלות, והם חוזרים לארץ ישראל, והם מוצאים שם את מקומם, וכל העמים יבואו שם לעבוד את השם, וכולם ימשיכו שם לפניך ייכון. עצם העובדה הזאת, עצם הרעיון הזה, הוא לדוד ברכי נפשי את השם. הוא עבר איזה תהליך עמוק, פנימי, פסיכולוגי ודתי עמוק, ועל זה נרבותיי נלמד פעם הבאה ברכי נפשי את השם, איך שהוא מתחדש ומרגיש תחושת הגאולה עם עצם, עם עצם התודעה הזאת, הוא ממשיך לחיות את חיי הנצח מול קודש ברוך הוא.
In the absence of a Beit HaMikdash, we have to ourselves deputize ourselves to be its replacement, and at least until it's rebuilt.
יפה, וזה בעצם להתגבר על החורבן, כי כפי שאמרו יפה, הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מהגלות, אבל הגלות הוציא אותנו ממסרה. הוא יכול, איך הניסוח? הוא יכול להוציא אותה, הוא הוציא אותנו מהגלות, אבל הגלות עוד לא יצאה מאיתנו. אז יש איזה שינוי משמעותי, שמי שמאמין תפילה לעני כי יעטוב, והוא רואה את החזון, הוא בעצם נכנס, פותח פרק חדש, גם מבחינת השיבת ציון, וגם מבחינת הקרבה להשם בחלק השני, ואת זה יפורט בחלק הבא, במזמור הבא, פתאום העולם נברא בעיניו כחדש.
אני רוצה להוסיף שנשים לב שהמילה איקון נמצאת בתוך המילה ישכון.
יפה. אז איקון, ישכון, זה איזה המשך.
בדיוק.
יפה מאוד. יהודית,
ומזל טוב.
אל תורה, ברוכים תהיו, שנשמע הרבה בשורות טובות. יש עוד הערות? אז שבוע הבא בעזרת השם, השיעור יהיה בשבע.
מותר לי לבקש משהו כאשר אתה תגיע לקוף דלד? אולי אתה חשבת על זה, אני רוצה לפרוס לפניך שאלה שאולי תחשוב עליו. כן? כי אנחנו מתקדמים לכיוון קוף דלד. וכמו שאתה תיארת לפני שבוע או שבועיים, קוף דלד, אני אוהב לקרוא לזה להיטים של בריאת העולם. כן? זה התוכן של קוף דלד. אבל יש פסוק אחד שם שלי נראה שזה לא שייך לשם. זה טוב ויפה, אבל כתוב שם ויין ישמח לבב אנוש. זה דבר יפה, אבל זה לא דבר עקרוני בבריאת העולם. תמורת כל הדברים האלו, האחרים, שנמצאים בקוף דלת. אז אני לא יודע אם פעם חשבת על זה, אני חשבתי על זה הרבה, יש לי כמה כיוונים, אבל בתוך התהליך שלך, שאתה משווה את הדברים האלו, רציתי שאולי תשים לב, אני לא יודע אם אולי חשבת על זה.
Perhaps it inspired Noah to plant a vineyard.
אבל יש לנו שם על במזמור קוף, האמת היא שעכשיו המזמורים הם ארוכים. גם קוף ב' היה כבר ארוך, קוף ג' לא מאוד ארוך, קוף ד' הוא לא כל כך קשה, תיאורים מאוד יפים של הבריאה, קוף ה', קוף ו', קוף ז', מאוד ארוכים. אז דיברנו פעם בהתחלה שלא נרוץ על המזמורים, נלמד אותם בעיון, לפחות שיעור לכל מזמור, ואני אשמח לשמוע מה שאתה אומר על ויין ישמח, ואם זה מוצא חן בעיניי, אנחנו נשתה כולנו לחיים על כוס יין.
לקראת פורים.
תמיד, כל יום. נשמע בשורות טובות. תודה רבה לכם.
אמן. אוקיי, תודה. 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 תודה.